שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום לשוחח עם הרב לייטמן על כל מיני תובנות להיים שעולות מתוך מאמר מאוד מיוחד שכתב הרב יהודה אשלג בעל הסולם, מאמר החירות, הוא נכתב בשנות ה-30, פורסם ברחבי הארץ, וכשמעיינים בו, עולות המון שאלות על הדבר הזה שקוראים לו חיים, על הטבע של האדם, על הטבע של החברה שבתוכה אנחנו חיים, על המגמות של ההתפתחות, ועל האופק שאליו אנחנו יכולים להתקדם, תהיו איתנו, יהיה מרתק. יעל, בואי תפתחי, בבקשה.
אז אנחנו רואים שחופש ובאמת חירות זה דבר מאוד מאוד מורכב בשביל האדם, מעלה הרבה מאוד שאלות, למרות כל ההתפתחות לאורך ההיסטוריה, שכביכול אנחנו נעשים יותר ויותר חופשיים, עדיין השאלות האלה עולות בנו, ואולי בתקופה האחרונה אפילו בצורה הרבה יותר חזקה, של בעצם במה אני חופשי, מה זה חופש, מה לעשות עם החופש הזה, יש איזו הרגשה ככה מאוד אמפיבלנטית, שמצד אחד באמת יש לי את החופש לעשות מה שאני רוצה, ומצד שני עדיין אני מרגיש שזה לא ממוצא עד הסוף, שיש שם את הדברים האלה שאפשר להוציא מזה ככה יותר. אני לקראת התוכנית שלנו, קראתי את מאמר החירות של בעל הסולם שהזכיר אותו אורן כרגע, וגיליתי שם עקרונות מדהימים שעשו לי הרבה מאוד סדר בחיים, להרבה מאוד דברים שידעתי ככה, אבל זה סידר לי את הדברים בצורה מאוד מאוד חיונית לחיים שלי. ואני רוצה ככה לפתוח קודם כל בכמה שאלות כלליות על מאמר החירות, ואחר כך אנחנו ניכנס קצת יותר לעומק. אנחנו רואים שמקובל כאן נושא, בוחר לעסוק בנושא שנקרא חירות. שזה נושא בכלל לא פשוט אם אנחנו נכנסים לעומק. למי מיועדים המאמרים האלה? מה המטרה שלהם?
קודם כל להסביר לאדם הרגיל, על ידי מה אנחנו מתקדמים, לעומת דרגת חי. כי לפי הטבע שלנו, לפי הגוף שלנו, אנחנו שייכים לחי. הגוף שלנו זה כמו החיות. כן? וחוץ מזה, יש לנו בתוכנו מוח ולב, הרגשה והבנה, שכל ורגש, שהם מתפתחים בצורה מיוחדת מאוד, מהירה, וההתפתחות הזאת היא מקנה לנו ממש ייחודיות מיוחדת, שאנחנו בונים את העולם השלם ממש, משפחה, מקום עבודה, חברה, כל מיני דברים. אנחנו יצורים מיוחדים, אנחנו לא חיות, שחיות הן מתקיימות לפי התוכנה מה שיש בהן מצד הטבע, ופרה של היום, ופרה מלפני 5,000 שנה, זה אותה פרה. זהו. האדם לא. האדם שבאנו, לא הגוף שלנו, שכמעט ולא השתנה, אלא האדם שבאנו הוא מאוד מאוד משתנה. וכאן, בתוך האבולוציה שלנו הפנימית, רגשית, שכלית, אנחנו יכולים לשאול, אנחנו מתפתחים בצורה חופשית או לא? אז אם אנחנו נתעמק בזאת, בתהליך הזה, אנחנו בסופו של דבר נרגיש שאין בזה שום דבר חופשי. שאפילו עשינו מלחמות כדי לצאת לעבדות, לחירות יחסית, מברגניות לקפיטליזם, מקפיטליזם למה שיש לנו היום, עד הרגע האחרון שאנחנו קיימים, אין בזה שום דבר חופשי. אנחנו בסך הכל מתפעלים, נפעלים, על ידי כוחות הטבע שמפעילים אותנו, ושהם משתנים הכוחות הטבע שמפעילים אותנו. מאיפה? זה כבר שאלה אחרת. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו משתנים, ורוצים או לא רוצים, השינוי זה עובר עלינו, ולפי השינויים האלה אנחנו משתנים, אנחנו קובעים כללים חדשים בחברה שלנו, ביחסים בינינו, איך לבנות בית, משפחה, מקום עבודה, אישיות האדם עצמו וכן הלאה וכן הלאה.
אנחנו רואים גם שאם אתה עובר מחברה לחברה, אז כל הסט הזה משתנה ואתה בעצמך משתנה בהתאם.
נכון, זאת אומרת, זה לא שאני בחרתי בעצמי, אלא שהטבע מחייב אותי להשתנות. בדרגת דומם, צומח, חי, זה תקופות גיאולוגיות, תקופות מיליוני שנה, בדרגת האדם כגוף גם כן, אבל בדרגת האדם הפנימי שלנו, כן? האנוש, מה שנקרא, כן? זה ייצור שמתפתח מאוד מהר. אבל גם כן ההתפתחות שלו היא התפתחות שלא תלויה בו. הטבע מפעיל אותנו וכך אנחנו מתפתחים. עכשיו השאלה היא, אם כך, אז אין חירות. כמו שאנחנו מדברים על הפרה, כך אנחנו אומרים על האדם. רק הפרה על עצמה לא יכולה להגיד שום דבר, וגם האדם על עצמו לא יכול להגיד שום דבר. כי כדי לקבוע משהו, מי אנחנו, מה אנחנו, חופשיים או לא, אנחנו צריכים להיות למעלה מהדרגה שלנו. לראות מלמעלה על הייצור הזה ולהגיד הוא חופשי או לא. ובמה בדיוק החופש שלו. לכן אין אדם ואין בני אדם, הם חיים בחופש. אנחנו רואים את זה. עם כל מה שיש לנו, פוליטולוגיות, סוציולוגיות, כל הפילוסופיות למיניהם, לא חשוב מה, אנחנו בסופו של דבר רואים, הכל יקרה מה שצריך לקרות, ואנחנו בזה לא משנים כלום, וכמה שאנחנו רק מדברים, זה פלפולים לאוויר, ולא יותר. וכאן בא לכן המקובל, הגדול במאה ה-20, בכלל, אני לא רואה כמוהו במשך ההיסטוריה האנושית, ולפחות כלפינו משהו מתגלה. ומסביר לנו מה זה מושג החירות, שלא בדומם ולא בצומח ולא בחי ולא במין האדם שעל פני האדמה, אין מושג החירות בכלל, כי כולם נמצאים ברצון לקבל שלנו.
שזה מה?
שזה רצון ליהנות. ורצון ליהנות הוא ב-100% שולט בכל אחד. שאפילו אני מתנגד לרצון ליהנות, אני גם כן נפעל על ידי רצון ליהנות, להתנגד לרצון ליהנות.
שזה התענוג שלי.
כן, זהו. וכאן אין מה לעשות. אנחנו נמצאים בתוך הטבע הזה. ולכן אין כאן שום חירות, אלא עבדות המוחלטת לחוק הזה שבו אנחנו נמצאים.
הוא כתב את המאמר הזה בשנות ה-30. עברו מאז כמה עשרות שנים. אתה חושב שהדברים רלוונטיים להיום?
גם מלפני, אלפי שנים לפני זה, גם מלפני שנים שאחרינו. ולפנינו.
למה אתה אומר כך?
כי זה חוקי הטבע. זה חוקי הטבע, ולכן הם האבסולוטים. הם לא משתנים.
הוא כתב את זה לכל אדם? כל אחד יכול, יכול להבין מזה ולעזר ב...
לא, סליחה לי, אבל יש לך כאן בלבול במה שאת אמרת.
אוקיי.
מה שנשמע לי, אוקיי. לפחות. הוא כתב את זה לכל אדם. אבל האם אדם יכול להשתמש במה שהוא כתב? האם אדם יכול להבין מה שהוא כתב? האם זה כבר תלוי מי האדם?
אוקיי. בן אדם צריך להיות באיזה מצב התפתחותי בן אדם צריך להיות בשביל באמת להבין את הבסיס של המאמר? בן אדם רגיל יכול להבין את המאמר וליהנות ממנו?
חלקית לפחות כן. כן. זה שאנחנו כולנו נמצאים בטבע של רצון לקבל, רצון ליהנות, וזה מכוון אותנו לכל הפעולות ופניות, זה יכול להבין כל אחד ואחד, לחקור את עצמו ולראות שכך זה.
אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת של רצון ליהנות. אמרת שיש לדומם, לצומח, להי ולמין האדם רצון ליהנות, וזו בעצם תוכנת ההפעלה של כל היצורים, והתוכנה הזאת היא בעצם מפעילה אותנו, בין אם אנחנו שמים לב כשהיא מפעילה אותנו, בין אם אנחנו לא שמים לב, מלפנים, מאחור, מימין ומשמאל, היא כאילו מזיזה אותנו, מרחיקה אותנו מדברים שיכולים להיות לא טובים לנו, מקרבת אותנו לדברים שיכולים להיות לנו טובים, שהחוק הכללי הוא רצון להנות.
על כולם.
על כולם. אמרת על כל היצורים. דומם, צומח, חי ומדבר, כולל בני אדם.
כן.
עכשיו אני רוצה להבין, התוכנה הזאת היא בעצם הגורם שמשעבד אותנו?
לא שמי שעבד, אנחנו נמצאים בזה. שיעבוד או לא שיעבוד, אתה יכול להגיד האם אנחנו יכולים לצאת מזה.
יכול.
אם אנחנו נמצאים בזה, אתה יכול להגיד שהפרה היא משועבד לטבע?
היא לא נראית לי משועבדת.
ואדם?
גם לא נראה משועבד.
נו, זהו.
אוקיי, אז למה סיפרת את זה בהקשר של ההירות?
כי מקובל כותב על חירות. הוא מתכוון שאנחנו כן יכולים להכיר שאנחנו נמצאים ברצון לקבל בהטבע שלנו, בתוכנה שמחייבת אותנו לפעול רק כדי להרגיע את היצר שלנו, למלות אותו.
איזה יצר?
ליהנות. ליהנות. זה מה שאני רוצה.
מה רע בזה?
אנחנו לא מדברים על רע או על הטוב, אנחנו מדברים עכשיו על תוכנה.
תוכנה, כן.
זהו. אז התוכנה שפועלת בי, היא מחייבת אותי למלות אותה, למלות את היצר שהיא מעוררת בי.
ליהנות, כמו שאמרת. כן. אוקיי, זו תובנה ראשונה שהוא שם לי, המקובל, שהרצון שלך...
הוא לא שם כלום, הוא פשוט פותח לי את מי אני.
פותח לי את מי אני.
כן.
הפתיחה הזאת של מי אני, שאני בנוי מתוכנת הפעלה של רצון להנות,
כן.
היא איזשהו יסוד בהבנה בדרך אל אותה הירות שהוא רואה, המקובל?
כן. קודם כל להבין שאנחנו נמצאים כאן בעבדות. בעבדות מאוד מאוד ארמומית, שסוגרת אותנו ב-100%, לא ב-99 או משהו, ב-100%, כן? והעבדות הזאת היא לא שואלת אותנו, אנחנו רוצים או לא רוצים. אנחנו פשוט בזה נמצאים. אפילו אין לנו אפשרות לשאול. מי הבעל הבית? מי האדון שלי? אין, אני לא רואה אותו, אני לא מגלה אותו.
כל אחד נראה לו שהוא הבעל הבית.
מי?
אנשים זה מה שהם ככה מרגישים, שכל אחד הוא הבעל הבית של עצמו.
זה מתוך זה שהאדון האמיתי הוא נסתר. ואז אני חושב שאני חופשי. אז מה אני חופשי? חופשי לשרת להטבע שלי. ב-100%. זאת אומרת... מה שאני רוצה, לקום בבוקר, וליהנות מהחיים, ולנסוע, ולבלות, ולאכול טוב, ותה-תה-תה-תה-תה, אלף דברים לעשות. אני לא מרגיש שכל הדברים האלה, הם באים כפקודות מהאדון שלי, ואני חייב למלות אותם.
זה...
תראי איזה ארמומיות. מיוחדת יש מצד הטבע או אלוקים, לא חשוב מי, שכך שולח לפקודות כאילו שאני רוצה אותם, ואני מקיים.
אז זה נראה, עולות בי כמה מחשבות, אני ככה שתף אותך במה עובר לי בראש ככה בעקבות מה שאמרת. א', עולה בי השאלה, האם זה טוב?
זה כבר משהו אחר. אני לא אומר, לא, אני מצטער.
שנייה,
זה לא מחקר, טוב או רע. מחקר אם זה אמת או שקר. אם זה אמת, שאני מקבל כאלו הכוונות מלמעלה, מחוצה לי, ואני מרגיש שהם שלי, כך בצורה הרמומית, כמו שאנחנו יכולים כך לסובב את הילדים, כן? שכאילו שהוא רוצה את זה. כן, נסובב אותו, תראה איזה ככה, זה ככה, זה הוא נדלק והולך לעשות. כן? אם זה כך, אז זה מה שיש לו מהטבע. לאדם, לכל אדם ואדם. ואנחנו בזה נמצאים. זאת עוד לא עבדות. זאת עוד לא עבדות. כי אני לא מכיר שזה, שאני עבד. ויש מישהו שאדון. האמת... מתחיל להיות שאני מכיר את המעביד שלי, את האדון שלי, שעושה לי את זה בכוונה, ומראה לי עד כמה שאני מכור לפקודות שלו, ואני מקיים אותם ועוד בשמחה וברצון. עד כמה שאני מעוות. זה תחילת מה שנקרא הכרת הרע.
מה המצב הנכון או השלם או ה... כי אתה אומר אין טוב או רע, אבל מה, מה, מה המצב שאליו בעצם אנחנו רוצים לשאוף? כי אני מבינה שלא סתם מתארים את המצב הזה, זה משהו שאנחנו כן רוצים לגדול מתוכו, לשנות אותו, לעשות אחרת.
למה הוא מראה לי את האמת? לא לכולם.
למה הוא כותב על זה בכלל? למה זה בכלל עניין?
מקובל כותב על זה כדי שאנחנו נכיר את האמת. מי שמסוגל לקרוא, מי שמסוגל לפתוח את המאמר, אז הוא מתחיל לראות שהוא נמצא באמת בעבדות ארמומית, שכל החיים שלי הם מכורים לאיזה אדון, שעושה ממנו בכל רגע בחיים כל מה שהוא רוצה. בצורה כזאת שאתה מחויב לקיים מה שהוא נותן לך, ולא נשאר לך רגע אחד חופשי מזה. זה נקרא שאתה מתחיל להכיר מלאך המוות. שהאדון הזה, אתה מתחיל להגיד, זה המוות שלי. כי הוא נתן לי חיים, אבל משעבד אותי ב-100% במשך כל החיים. מה עליי לעשות? מרגע זה והלאה, כבר מתחיל להתעורר בך אדם החופשי. ואז אתה שואל, אז איך אני יכול להתפטר מהעבדות הזאת, במוח ובלב, מבפנים, שאני כך בנוי, איך אני יכול להוציא אותו מעצמי, ולהישאר ריק מאותו רוח הנורא הזה ששולט בי. אז אם אדם מתחיל כך להרגיש, כבר הוא נמצא בתחילת הדרך.
אז ככה, אם הבנתי אותך נכון, אז הוא רוצה בעצם לפתוח לנו את העיניים. הוא רוצה להגיד לנו ככה, תראו.
לכן רק המקובל יכול לכתוב מאמר חירות.
ובעצם הוא אומר לנו, תראו, אתם חיים בסוג של אשליה. תפתחו את העיניים ותראו מה קורה כאן, מה קורה כאן באמת. וזה גם יעורר בכם את אותו אדם חופשי, שכרגע הוא בעצם... כבול בתוך איזה מעטפת שקרית כזאת שלא מראה לו את האמת.
שהיא ממלאה אותו עד הסוף, המערכת הזאת השקרית. אין לו שום דבר. ופתאום מתגלה לו איזושהי נקודת החופש מהמערכת, שנקראת נקודה שבלב. שממנה הוא יכול לבקר את המערכת ולהגיד, ב-100% אני נשלט.
אני רוצה קצת לדבר על השולט.
כן.
קראת לו האדון.
אדון, אחר כך אני קורא לו מלאך המוות.
מלאך המוות. כמה דברים אמרת, אני רוצה שתעשה לי קצת סדר. הסברת שבדומם, בצומח, בהי ובאדם, יש תוכנת הפעלה שהגדרת אותה כרצון להנות. כל הזמן אנחנו רוצים להנות. וזה מנהל אותנו בכל התנועות שלנו, הפנימיות, החיצוניות, הכל, ברגש, במחשבה, בהכל.
כן.
הרצון להנות... הוא האדון?
הוא לא האדון.
אז מי זה האדון?
זה תוכנה.
זה תוכנה.
שהאדון, הכוח העליון, שם בי ואני לפי זה נפעל. אני כמו חומרה, כמו מחשב שלך.
כן.
למחשב הכניסו תוכנה.
נכון, תוכנת הפעלה.
תפעלה ועוד
תוכנות. כן, ועוד הרבה תוכנות, אבל קודם כל תוכנת הפעלה.
כן. ואז הוא לפי התוכנה הזאת נפעל.
נכון.
אז יש חומרה.
כן.
ברזל,
כן.
ויש תוכנה שמפעילה את הברזל.
ויש מי ששם את התוכנה.
וכן, יש מי ששם את התוכנה.
אז יש לי כבר שלושה.
כן.
יש חומרה, יש תוכנה, ויש מי ששם את התוכנה.
כן.
מי ששם את התוכנה הוא האדון?
כן.
אוקיי, אז תוכנת ההפעלה היא רצון להנות, ומי ששם את התוכנה קראת לו קודם הטבע או האלוקים.
כן.
אמרת הטבע או האלוקים כי אתה מתייחס לזה כאי נוח. אוקיי. אז הטבע התביע בתוכנת הפעלה שקוראים לה רצון להנות. עכשיו אמרת שהעבדות הזאת היא עבדות מאוד ערמומית ומתוחכמת, כי ב-100% היא מוסתרת. זאת אומרת, האדון הזה הוא נסתר ממני. מה זאת אומרת שהאדון הזה נסתר? בעבדות היה אדון, היה לו עבד, היה נותן לו פקודות. כאן, כאילו, נופלות עליי פקודות בלי שאני רואה מי מפיל עליי את הפקודות?
אני לא מבין, אני לא מכיר מי שמפיל
את התוכנה, טבע בלי את התוכנה.
ואני לא מכיר את התוכנה עצמה. אני רואה שזה הטבע שלי. שיש לי מוח, לב, כל מיני תכונות, וכולם נפעלים לפי התוכנה שנקראת רצון ליהנות.
זאת אומרת, התקינו לי תוכנה, ואני לא מרגיש שאיזה גורם התקין בי את התוכנה, אלא אני מרגיש שזה אני, אורן רוצה, אורן חושב.
אפילו תוכנה הזאת אתה לא מכיר. אתה חושב שזה אני.
זה אני.
כן.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה לא מרגיש שיש מחשב, ויש בו תוכנה. אלה בשבילך זה אותו דבר.
אותו דבר.
גם כאן מי שירכיב את התוכנה, אתה לא מכיר.
לא מכיר. אז יש פה שתי שכבות שנסתרות ממני. אני רק מרגיש את מה אני רוצה, אני רוצה לענות, אבל מוסתר ממני שבעצם זה פועל יוצא מזה שתבועה בי תוכנה, ושמישהו יטביע בי את התוכנה.
כן.
אוקיי. עכשיו, מהמקום הזה מתקדמים. אמרת שהאמת, להכיר שזאת היא האמת, זה כבר צעד הראשון בדרך להתקדמות.
מאיפה אני מכיר? מפני שיש לי נקודה אחת שלא שייכת לתוכנה. נקראת נקודה שבלב.
מה זה?
משהו, אני לא יודע מה זה, אבל משהו שנמצא בחומרה ולא נמצא בתוכנה.
לא נמצא תחת שליטת התוכנה?
כן.
אז בוא נדבר על הנקודה הזאת קצת.
אין לי מה להגיד. בינתיים תשאיר אותה.
נשאיר
אבל
אותה.
אבל מתוכה אני יכול לגלות שאני נמצא תחת שליטת התוכנה. לאט לאט זה לוקח הרבה זמן, עד שאני מתחיל להכיר, להבין, לחקור את זה, לגלות, אז אני רואה שאני כולי נפעל על ידי התוכנה הנוראית הזאת, שהיא ממרמרת לכל החיים, והיא מושכת אותי לגמרי למה שאני לא צריך.
יש לי
נקודה שבלב.
יש לי שאלה. עכשיו אמרת שהתוכנה הזאת מושכת אותי לדברים שלא צריך.
לא. אבל אני נהנה.
בדיוק, לקחת לי את השאלה.
נו.
אם התוכנה היא רצון לענות, נראה שכאילו לא יכולתי להזמין תוכנה יותר טובה מזאת, תוכנה נפלאה. למה לא?
יש לי שתי נקודות. נקודה אחת שממנה אני צופה על התוכנה, שהיא כובשת אותי, ובתענוג שהיא מספקת לי, לוקחת ממני כל החיים.
למה? היא נותנת לך תענוג.
אני לא רוצה להיות בתענוג בלבד. אני רוצה להיות חופשי. על ידי זה שהנקודה שבלב לא שייכת לתוכנה, היא מושכת אותי למקום האחר.
איזה?
לא להיות תחת השפעת התוכנה. לא לראות תענוג שהתוכנה מביאה לי כתענוג אמיתי.
מה הכנסת לי עכשיו את המילה האמיתית?
כי אתה מוכר, אני כאילו נמכר עבור התענוג שבתוכנה. אני לא רוצה להיות כזה. זה הבדל בין עבד וחופשי.
מה? תגדיר.
העבד אתה קונה בתענוג. בזה שאתה משלם לו, נותן לו. אדם חופשי הוא לא רוצה להיות מכור עבור התענוגים האלה.
כן,
בעל הסולם ככה, בהמשך המאמר מדבר על זה, שבעצם החופש הוא סוג של בסיס לחיים. שיש איזשהו, אתה יכול להסביר את זה, מה זאת אומרת שהחופש הוא בסיס לחיים? שאין, בעצם שהטבע...
אם אנחנו מתנתקים מהתוכנה הזאת שמפעילה אותנו על ידי תענוגים, אנחנו מתעלים למצב שנקרא חופש, דרגת בינה, לא חשוב איך לקרוא לזה בינתיים, ואז אנחנו יכולים להתחיל לקבוע ממה אני רוצה לחיות, ליהנות, לא מתענוגים שמביאים לי התוכנה הזאת בתוך הרצון לקבל שלי, בתוך החומרה שלי, אין? אלא אני רוצה לסדר את החומרה שלי, רצון לקבל, על ידי תוכנה חדשה, שאני רוצה להיות למעלה מלהיות מכור לרצון לקבל, לרצון ליהנות. אני רוצה להתעלות למעלה ממנו.
אני לא מחליפה כאן תוכנה בתוכנה, אז מה יצא לי?
מחליף תוכנה בתוכנה אחרת, אבל בתוכנה שאני מחליף, אני קובע, ותוכנה שלי היא שייכת לדרגה הבאה של הקיום, לתוכנת השפעה, ולא לתוכנת הקבלה.
מה זה אומר תוכנת השפעה בכמה מילים?
שאני קודם כל מתפטר מתוכנת הקבלה, אני לא תלוי בתענוגים, מה שנקרא שאני עושה צמצום, ואז כל התענוגים שלי, אני מלמד את עצמי, אני קונה, את היחס לתענוגים מסוג אחר, תענוגים של השפעה, של חיבור, ולא של קבלה. למה? כי זה שייך לבאמת אותו המתכנת שנתן לי את התוכנה הקודמת,
כן,
של קבלה, ועכשיו עוזר להתפטר ממנה ולהרכיב תוכנה של השפעה.
איך היא קשורה אליו, אל המתכנת הזה, אל הטבע?
זה קשורה אליו, כי גם הוא עובד עם התוכנה ההיא. ובשביל מה הוא עשה לי קודם את התוכנה ההפוכה? כדי שאני אכיר עד כמה שתוכנה השנייה, שזו תוכנה שלו, היא מעודפת, היא מיוחדת. ושאני ארצה אותה בעצמי, בצורה חופשית, ולא שהוא מכניס לי אותה ואני נעשה מה שנקרא מלאך.
המילה השפעה, שאלה האחרונה. המילה השפעה, מה היא אומרת?
נתינה. נתינה. היינו, להשפיע זה נקרא למלות את הרצון של הזולת.
אז אם בתוכנה הראשונה, סליחה, רציתי להנות, בתוכנה השנייה שאני בחרתי בעצמי להתקין, מה אני רוצה?
להנות. להנות לאחרים.
לגרום הנאה לאחרים.
ומזה יש לתענוג.
זה עמוק. הזמן שלנו נגמר, הרב לייטמן. מה אני אגיד לך? שתהיה בריא, אנחנו עוזרים אליך עוד פעם. יעל, תודה, תודה לכם. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. זה לא בתוכנית ההתבוא, גם בתוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.